לכם עוד דברים שלמדתי מאבא. האמת היא שזה המון. אבל ננסה ככה להתמקד באיזשהו נושא. שולחן שבת. שולחן שבת זה רגע חשוב. כן, וצריך לדעת איך מנהלים אותו בחוכמה, איך עושים אותו יפה, איך זה. אני גם יכול לתת לכם כמה דוגמאות ממקרים אחרים, שעם החיים למדתי אותם. זאת אומרת, אנשים שבאו אליי עם שאלות, ומתוך כך הבנתי שהם לא יודעים לכן על שולחן שבת. אצלי זה טבעי, כי ככה אני גדלתי. זאת אומרת, מיום שעמדתי לדעתי, ואפילו לפני כן כבר, שולחן שבת זה כאילו טבע מהחיים, חלק מטבע החיים, ומסתבר לי שלא תמיד אנשים יודעים את טבע החיים הנכון. אז אני רוצה לספר לכם כמה דוגמאות משולחן שבת של בית אבא, שאני מנסה להמשיך אותו לילדים שלי, ואני מספר לכם שגם אתם תזכו ליהנות ממה שאני זכיתי ליהנות ממנו. שולחן שבת אצל ההורים שלי היה חוויה. זה לא היה ארוך מדי ולא קצר מדי, זה היה אבל ממש בנחת ובטעם. אני רוצה לומר לכם את הדבר הראשון שאני אומר אותו, כי ראיתי אנשים שלא ידעו אותו. דבר תורה בשולחן שבת אצל אבא היה דבר תורה קצר ולעניין, מאוד מעניין. לא רק לעניין, מעניין, קצר, לא דרשות ארוכות. ותמיד זה היה ככה מעלה חיוך, מעניין, איזו שאלה כזאת. ממש היה, זה היה מרתק. ואם היו עורכים, אז היה ברמה שלהם שהם יכולים לשמוע. ממש לא ברמה של ביידין וברמה של תלמידי חכמים גדולים. זה ברמה של כולם. וקצר ומעניין ומעלה חיוך. בדרך כלל זה סיפור. סיפור מהחיים. סיפור עם רעיון. אולי זו שאלה ככה קטנה שהוא שואל. אני מספר לכם כי אני נתקלתי לצערי באנשים שהיו אומרים דבר תורה של רבע שעה לשולחן. עד שכולם כבר היו מתפללים שהדבר התורה יסתיים. לא, לא, לא. דברי תורה ממש באיזון. גם אני חייב לספר לכם ש אני יכול להגיד לכם, זה השראת שכינה ומדים גבוהות. אבל זו הייתה אווירה מאוד שמחה ומאוד רצינית כאחת. שאלו אותי פעם אם האבא היה אומר את כל התפילות ועל השם ייחוד שלפני כל אמרתי, לא זוכר. למרות שהוא כן אומר. אבל למה לא זוכר? כי זה יכול כזה מעיק, אתה יודע, כל הילדים יושבים. ואבא קורא לו לשם ייחוד, כזה חמש דפים של שם ייחוד, וכבר כולם רעילים. אתה רוצה להיות צדיק? החשבונם, זה לא הולך ככה. אתה תגיד את זה לשם ייחוד שלך, לא כשאני שלך מחכים כבר לאכול, ונו נו נו כבר. תהיה צדיק על חשבונך ועל חשבונם. זה דבר חשוב, זאת אומרת, זה לא שאתה מוותר על על הכוונות ועל הייחודים ועל הזיווגי העמודות העליונות. זה חשוב, מאוד חשוב. אבל לא באופן שיעיק על הילדים. אתם קטנים, לא מבינים מה אתה מדבר. אולי אישה זה לא מתאים לה. תעשה את זה. תעשה את זה עד שכולם מתארגנים. זה דבר חשוב, צריך לזכור אותו. אני עוד רוצה לספר לכם משהו שקשור לשולחן שבת. שמעתי את זה גם כאן מאבא כמה פעמים, אבל אני מספר לכם את זה בצורת סיפור. יש כאלה שעושים שולחן שבת, אז עושים קידוש אחרי התפילה, באים ועושים קידוש, אוכלים עוגה, שותים קפה, נחים קצת, מפרגנים קצת, אחרי זה אוכלים אותו סעודת שבת. מלבד הבעיה שזה נקרא שזה בעיה הלכתית, אדם בא, אוכל את האוכל של סעודת שבת בחצי תאבון. וזה כלל ידוע. כשאדם אוכל אוכל בלי תאבון, פתאום הוא מוצא בו חסרונות. פתאום האוכל מלוח מדי, או מתוק מדי, או חם מדי, או קר מדי. והוא אוכל, והאף שלו ככה מוטה שמאלה, ואשתו מסתכלת על האף שלו ורואה שהאוכל שלה, שהיא משלה וטרחה, והיא התאמצה עליו, לא הכי טעים לבעלה. והיא ככה מתכווצת בתוכה פנימה, והוא אומר לה, מה את מתכווצת? רגע, לא אמרת לך כלום. ואז השלוחן הופך להיות מתח. מאיפה זה מתחיל? מהעובדה שאכלת לפני סעודת שבת. אכלת בבית כנסת, אכלת בבית, אתה כבר שבע, ואז האוכל של אשתך לא טעים לך. וזה חשוב, זה חומריות, אוכל, נכון? תפוח אדמה וביצה. אבל זה יחס בבני אדם. אני תמיד ראיתי שהרב מקפיד לא לאכול, לא קפה ולא עוגה, לא קוגל ולא בורקס, לא בכנסת ולא בבית. כל התיאבון שיש לי, לא אוכל שאשתי הכינה. אז הוא הרבה יותר טעים, אז הרבה יותר שמח, וגם היא יותר שמחה. מה דעתכם? תראו כמה זה פשוט, משהו קטן, כמה זה חשוב. ועוד משהו. שירי שבת. אנשים לא יודעים, אבל שירי שבת זה דבר מעניין. אני בטוח יכול לספר לכם שראיתי, גם למדתי. אלו שרים שירי שבת, ולא מקצרים בהם, לא מעריכים, אבל לא מקצרים. וגם אבא יושב איתנו ולומד איתנו את השירים, מילה פה, מילה שם, לא יושבים, לומדים. ככה, הערה פה, הערה שם, מילה פה, מילה שם, להסביר מילה קשה בשיר, שגם נשיר וגם נבין. קיצור, שירי שבת, זה הייתה חוויה. חוויה חשובה. חוויה חשובה. אגב, לדעת, איזה שירים? גם שירים חדשים, גם שירים ישנים, גם ספרדים, גם אשכנזים. שירים שלא רק שירים עתיקים שמתאימים לו, או שמתאימים... שירים שאנחנו נשיר אותם ונשמח בהם. זה דבר חשוב, שירי השבת. אני שמעתי פעם, כששאלו איזה רב גדול, שלא עלינו ולא עליכם, בניו יצאו... פעם קראו לזה, יצאו לתרבות רעה. היום קוראים לזה דתלשים, דתיים לשעבר. שאלו אותו, למה זה קרה לך? אמר להם, כי לא שרתי שירי שבת. היי, זה סיפור נכון, לא סיפור נכון, אבל זה סיפור חכם. ואני, כרב, שואלים אותי על שבת, שולחן שבת. אני אמר להם, זה חשוב, חשוב שירי שבת. ותרשו לי לספר לכם עוד משהו. אני יודע, אנשים לא יאמינו לי. אבל מה לעשות? איך אמרנו? תורה, ולמוד צריכים. אז איך אומרים בצבא? לכל שבת, יש מוצאי שבת. במוצאי שבת יש כלים. מי עושה כלים במוצאי שבת? בדרך כלל, אמא שלי עושה כלים. עוד לפני שהמציאו את המדיח. אבל קורה כשהאישה לפעמים עייפה ואין לה כוח. אז תארו לעצמכם את הרב אליהו, עושה כלים. יכול להיות? יכול להיות. ראיתי? אני מעיד בפניכם, ראיתי. שהרב אליהו עושה כלים. שוטף כלים. כן? מה יש? אני סיפרתי את זה לכמה אנשים, לא עם אדוני. אפילו לא חשבו שזה ביזיון לרב. עושה רב אליהו שוטף כנים. אז זאת אומרת, כן. קורה לפעמים. זה לא הסדר הרגיל בבית, אבל אם יש לי ברוך השם אשת חיל ומתרגנת הכל לבד, לא... אבל לפעמים קורה שהאישה יפה ויש לה כאב ראש, לפעמים מה, מה, לא קורה? קורה. זה בית ספר. זהו. אני פעם שמעתי, אותי מישהו נותן דרשה ואומר, אשתי ביקשה ממני לשטוף כלים ואמרתי לה, לא. למה? כי זה חטא פרעו. פרעו אמר, עבודה של נשים לגברים ונשים לגברים. אמרתי לה, את רוצה להחזיר אותנו למצרים ואני אשטוף כלים? החכם הזה אמר את הדרשה הזאת בבית כנסת. כאילו לחנך את כל הגברים שלא ישטפו כלים. ואני אמרתי אותו, בשד אמרתי לו, חביבי, עשית דרשה, פלפול, על מה? שלא עזרת לאשתך? איך איתכם? אמרתי לו, איך, מאיפה באת? ואני אספר לך, אתה עשית תוירה שלמה מכך שלא שוטפים כלים ולא עוזרים לאישה. אבל הרב אליהו עוזר לאשתו. לא רק עוזר לאשתו במוצאי שבת, גם בערב שבת. בערב שבת, עוד מהבוקר, משישי בבוקר, כבר הכל מתארגן וזה. עד חצות כבר הכל מאורגן. הכל מאורגן. הכל מאורגן, עוזר. ותרשו לי לומר לכם, יש עזרה בלעזור, ויש עוד סוג של עזרה. אתם יודעים מה היא? לצאת מהמטבח. יש גברים שמרוב שהם עוזרים, הם, מה זה? אמרו לאישה צי החוצה, אנחנו נרגן, רגע חביבי. זה גם עזרה. חלק מהעזרה זה לדעת מתי לצאת מהמטבח. תעזור ותצא ברגע הנכון. תן לה נהל את הממלכה שלה. אל תתערב לה בעניינים יותר מדי. תעזור איך שצריך. לא איך שלא צריך. אז מה? דיברנו על ערב שבת, דיברנו על מוצאי שבת, דיברנו על סעודת שבת. לא דיברנו על המילה הטובה. אתם יודעים כמה זה חשוב מילה טובה? להגיד שהאוכל טוב, שאוכל טעים. לדעת לשיר אשת חיל כמו שצריך. ממש כנה, לא דקלומים. אלה הלכות שקשורות לסעודת שבת, שלמדתי מהעבר, ונראו לי באותה שעה שחוויתי אותם, כדבר הכי טבעי והכי פשוט שבעולם. אבל כשנהייתי רב, ראיתי שיש אנשים שזה בכלל לא פשוט להם. אבל הם דברים פשוטים וחשובים ובסיסיים, מאוד חשובים. גם תספר לכם על סעודת שבת עוד משהו. יש סעודת שבת, ויש ברכת המזון, ויש מה שאחרי הסעודה. בבית אבא, כל ליל שבת, אחרי הסעודה, יש שיעור. טבעי, פשוט, הגיוני, הרבה מכירים את השיעור הזה, הרבה באים אליו. אבל השיעור הוא ברגעים שצריך לדעת איך עושים, איך מרגלים אותו עם הבית. דיינו, איך לא עושים שהשיעור הזה יהיה חשבון האישה? היא רוצה את אחרי שבת, סעודת שבת, את הנחת שלה, את השקט שלה. ואני זוכר שנים שלמות איך אבא תמרן את השיעור באופן כזה, שלא יגרום איזשהו טיפה חוסר נחת לאימא, לבית, שזה יהיה בשמחה. איך עושים אותו, איך מתחילים אותו, שלא יהיה, לא ילחיץ את הסעודה. איך מסיימים אותו ברגע הנכון. איך עושים אותו במקום הנכון. איך עושים תורה, שמחה. איך עושים קדושה, עם ברכה, עם חיוך. איך עושים השראת שכינה, עם מאור פנים. איך מביאים את כל הדברים הטובים, שגם התקבלו על הלב. איך עושים שבת שלום? ממש. שבת שכולה שלום, שבת שכולה שמחה. אני זוכר שפעם עמדתי בדרשה, וכשהוא אמר אותה, אני ממש לא הבנתי על מה הוא מדבר. הוא סיפר על מישהו ש... בבית שלו היה ויכוח, ולקח את הפסוק שאומר, לא תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אתם רשב בכנסת והסביר שחוץ מהפירוש הפסוק של... הפשוט של המילים של לא להדליק אש, כן? גפרור, סיגריה. חוץ מהפירוש הפשוט, יש גם עוד פירוש, והוא לא להבעיר את אש המחלוקת בשבת, בבית. ועם השנים למדתי שכשאבא אומר דרשה בבית כנסת, אז כנראה זה מכוון לאחד מהקהל. שכנראה היה צריך לשמוע את הדרשה הזאת באותה שבת. אז הרב לא יגיד לו את זה ישירות, אז הוא... דיבר על הנושא, הקהל כולו שומע, לכולם זה חשוב, ולמישהו זה ספציפי, קשור לאותו יום ואותה שעה, אולי לכמה אנשים. אבל אני ששמעתי את הדרשה, לא הבנתי, בתור ילד, לא הבנתי על מה הוא מדבר. מה, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות ויכוח, מחלוקת בבית ביום שבת, לא מתחיל בכלל? לא הבנתי על מה הוא מדבר. ושאלתי אותו אחר כך, אבא, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה, איך יש מחלוקת בשבת? אני מספר לכם את זה. כי כל הרקע, כל האווירה היא האווירה של שבת שלום. כן? כל השבת היא, עם כל הלכות הערים התלויים בסערה. בשלום, בנחת, ברוגע. כן? אתה מקפיד על כל ההלכות, על כל החומות של ההלכות, מה שאתה רק רוצה. והכל ברוגע. והכל בשמחה. והכל בשובה ונחת. תרצו לספר לכם איזושהי הלכה שפעם שמעתי ממנו סביב הנושא הזה. אתם יודעים, יש הרבה נשים ואנשים ששואלים, האם מותר לשטוף את הכלים בשבת? והוא אמר להם, תראו, בדרך כלל שטיפת כלים שאחרי הסעודה, אם לצורך הסעודה הבאה, היא מותרת. אם לצורך יום ראשון, היא אסורה, לא מכינים משבת לחול. אבל אם ישנה אישה שבאה והיא... היא צריכה שהבית שלה יהיה פרפקט. אם בקיור יש לה 20 צלחות, או 10 צלחות, היא לא ברוגע. היא רגילה שהבית שלה נקי. אישה כזאת יכולה לשטוף את הכלים בשבת, כי זה צורך שבת, זה לא צורך יום ראשון. זה לא הלכה רגילה. לאישה הזאת היא ככה הלכה. לנשים שזה מפריע להם, ויש כאלה, זאת הלכה. אני אספר לכם עוד שאלה, שקשורה ללכות שבת, שקשורה לשולחן שבת. ההלכה אומרת שצריך להכין סעודת שבת בכלים נעים. כלים נעים, זה כבוד שבת. זה לא רק הבגדים הנעים שאתה לובש, שאשתך לובשת. זה הבגדים הנעים שהבית לובש, שהשולחן לובש. חלק מהבגדים הנעים זה צלחות יפות. ויש כאלה נשים שבשבילהם לשטוף סט צלחות של 20 סועדים. צלחת ראשונה של הסלט, ושנייה של המנה הראשונה, ושל המרק, ושל הכלי ההגשה. היה סכום, ושני מזליגות לכל אחד, ושני סקדים לכל אחד. זה מהסעודה עד חצות וחצי. קורה? יש נשים שאין להם כוח. אין גם נשים עובדות. קשה להם. האם להגיש בכלים חד פעמים? מה להעדיף פה? את כבוד שבת? שיש לוחן כולו פרפקט? והאישה תהיה בעצבים, או נעשה כבוד שבת עם כלים חד פעמיים, והאישה תהיה בנחת. נשאלה שאלה לפני רבותינו, לפני הרב. והרב אמר, אני חושב שצריכים כלים נעים. אבל צריכים גם כן שלום בית, ואהבת לרעך כמוך. זו ההתנגשות, אבל יש פה סדר עדיפויות ברור, מה ראשון במעלה ומה שני במעלה. אלה פסקי הלכה משולחן שבת, שהם לא ברמת פסקי הלכה, כמו ברמת שאלה של מה נכון ומה ראוי. מה נכון ומה ראוי. אז ובכן, מוריי ורבותיי, סיפרתי לכם קצת, לא הלכות, דברים שראיתי בבית אבא, סביב שולחן שבת, דברים שהשאירו בנו טעם טעים, לא רק האוכל של אמא, הטעם של האוכל, הטעם שהוא לא עזב אותנו עד עכשיו, הטעם של דברי התורה, האור, האוויר, הנחת, השמחה, שעברה עלינו, שאנחנו מנסים להביא אותה לילדים שלנו, שמנסים להביא אותה לילדים שלהם, שגם אתם יכולים ללמוד מהם ולהעביר אותה לילדים שלכם. שלום, בהצלחה.